עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם טוקר.
שבוע טוב לכם, מאזיני רדיו קול חי, מוצא שחי, איפה מחיאות הכפיים? אנחנו נכנסים פה לשידור גדול, לשידור מדהים, למוצ"ש האחרון שיש לנו כאן לפני ל"ג בעומר. אנחנו בשידור מאולפני סינטי מיוזיק של עדי נתנאלי. באולפן אני רוצה לארח פה להקה שבאמת מדהימה, אבל פתחנו פה עם פתיח שמסו לנו, וזה כל כך יפה הפתיח שמוצ"ש, אבל הביצוע הווקלי של נגינה וויס, קוראים להם להקת נגינה וויס. הלהקה הזאת הם להקה שבלי שום ספק עומדת לעשות מהפך בעולם החתונות הירושלמיות. ואנחנו כאן, אני ממש אציג קודם כל את מי שניצא פה איתנו, ואז בסוף כמובן נדבר עם האדם, הקפטן, האיש שמוביל את הכל. להקת נגינה וויס, גרשון ישראל עם הקלה, יוסי לייפר זמר, מוישי ואלה זמר, נפתלי זווית זמר, שייקה קירשנבוים זמר בס, מוטי ונועם הפקות. עומדים כאן בהפקה, אולפני סינטי מיוזיק עם עדי נתנאלי, חברי המקלה נוסי רוטמן מנצח, התותח, עקיבא רוטמן, יולי בריזל, אשר קורציג, חיים כהן, ניילנדר, ומי שעומד מאחורי הכל, רבותיי, הוא מוטי הכט. איפה הכפיים למוטי הכט? אגיד תבוך מוטי.
שבוע טוב, שבוע טוב, טוב, יש פה עוד הרבה חברי מקהלה, אבל נראה לי זה כולל שלם, אז אוקיי, יש ים את חזקי יוז'ף, ומוישה אולצמן, ואריה וייס, ושיה וייץ, ויוסי ניילנדר, ויולי בריזל,
בקיצור. אתם מנדט שלם, מה לא?
משהו, כן, זה...
ושלא לדבר על הבוגרים.
כולל
ערב. יפה, שלא לדבר על הבוגרים שלכם. מוטי הכט, רבותיי, האיש שעומד בלי שום ספק בגאון ברשות החתונות הירושלמיות, עולם הפויקר, שזה עולם אדיר, שחלקים גדולים מהמאזינים שלנו מחוץ לירושלים אפילו לא יודעים מה זה. אז תספר לנו באמת על העולם הזה, ובהמשך נפרט גם על הפורמט החדש שיש לכם כאן.
כן, אז ככה ששוב שבוע טוב לכל המאזינים.
שבוע טוב.
חתנים, בחורים, אנשים, סתם שאתה יודע, שלא כל כך מתקים את התחום ירושלים, שומעים חתונות בירושלים. היום קוראים לזה פויקר. זה השם המקצועי של השם הזה, אנשים לא יודעים מה זה פויקר. אז קודם כל אני אסביר שפויקר פירושו סך הכל ביידיש, תרגום של המילה מתופף. זה הכל.
אוקיי.
כמו באנגלית דרומר.
ואתה פויקר כמובן.
אני מתופף, אז זאת אומרת, אני גם פויקר, אבל אני גם מתופף. זאת אומרת, זה פשוט תרגום. רק היות ו... חלק גדול מהחתונות בירושלים, זה יותר, אתה יודע, התחיל מהמשפחות הירושלמיות שמדברים יידיש, אז זה התקבע כמותג, כזה מושג בינלאומי, פויקר. אז פירושו סך הכל מתופף. כי זה הכלי המרכזי, אז קוראים לזה פויקר. כפי שהרבה יודעים, ומי שלא יודע, אני אספר שיש לפני בערך 150 שנה, היו כל מיני סיבות וגורמים לזה, לא ניכנס לזה, נושא הלכתי מעניין בפני עצמו. הציבור האשכנזי בירושלים קיבל על עצמו לא לקחת כלי נגינה בכלל בחתונות בירושלים. אך ורק תופים, תופים משום שזה זה בעצם כלי ליווי, כלי קצב ולא כלי נגינה. זה בעצם התקנה, תופים בלבד. אז יש הרבה הרבה משפחות, אלפי אלפי משפחות שפשוט מחתנים בירושלים, והם פשוט עושים, לוקחים רק תופים וזמרים. זה נקרא מנהג ירושלים, מנהג ירושלים, מפה הגיעה ההגדרה, כי זה מנהג, זה תקנה מסוימת. הציבור הספרדי לא קיבל את התקנה הזאת. אני חושב שגם חסידי גור, אתה יודע מנחם?
כן.
חסידי גור, למרות שהם אשכנזים, לא קיבלו את התקנה הזאת. לכן אני לא נכנס לנושא הלכתי, אני לא...
כל אחד יש את
הלכת שלו. בדיוק, זה נושא הלכתי, אבל יש המון המון משפחות שכן מקפידים מאוד מאוד על המנהג הזה. והם לוקחים רק מנהג, רק תופים וזמרים, וזהו. התחום הזה התחיל, כמו שהרבה יודעים, הוא התחיל רק, אתה יודע, רק תופים, שהמתופף עצמו היה שר. רציני. זה התחיל עוד, אני יודע, אני חושב, נראה לי שפייסר קרישבסקי, זוכר אותו, מכיר אותו?
הוא גם היה שר, כן.
הוא היה, נראה לי, מהראשון או מהראשונים, לא יודע, נראה לפני 50 שנה, 60 שנה, לא יודע, נראה לי שלפני זה תופפו על קופסאות של מלפפון חמוץ. ככה נראה לי. אז איך זה בדיוק התחיל, אני לא ממש יודע את ההיסטוריה של לפני 60-70 שנה, אבל נראה לי שפסח היה הראשון או מהראשונים. אני חושב שהיה גם יהודי בשם אברמל שטיינברג, שגם היה, גם היה מהראשונים, את בן ציון קלצקין. בקיצור, זהו, לאט לאט זה התפתח והתפתח והתפתח, וזה בגדול העניין של מנהג ירושלים, שרק טופים וזמרים.
ואז מוטי מגיע.
או, זהו. אני נמצא בשוק כבר די הרבה שנים, וכל השנים אני פשוט, אתה יודע, איך אומרים, עושה את זה, ומבין שאנשים רוצים יותר, ומנסה לתת יותר. בכלים המוגבלים, אתה יודע, אתה לא יכול להחביא, אתה לא יכול להחביא נגנים, אתה לא יכול, אין, זה מה שיש, טופים וזמרים. וזה באמת היה תהליך ארוך, אני זוכר שעוד היה חתונות בלי זמר בס. ועם הזמן זה התחילו להכניס זמר בס, גם זה אולי באמת שייקי קירשמון יסביר בהמשך.
בהמשך נשמע.
זה הבסיסט המצוין שנמצא איתנו כאן. אז זמר בס הוא כביכול תחליף לכאילו ליד שמאל של הקלידים או לגיטרה בס, משהו כזה, שנותן את הריתם, את השטיח, את השטיח של המוזיקה שלו, שאין פשוט, כי אין קלידן שעושה את זה, אין גיטריסט שעושה את זה. אין את האקורדים ואת הבסים. אגב, אם כבר מדברים על שכל הזמן ניסינו לשדרג, חשבנו איך לשדרג והתחיל בס, אז אני יכול לספר אנקדוטה מעניינת עם הרב אלישיב.
כן.
יש דבר שנקרא כלי הקשה. כלי הקשה זה מתופף נוסף, שהוא לא מתופף על טופים רגילים, הוא עומד.
מגן פרקשן כזה.
נכון, פרקשן, שוב, כן, פרקשן זה תרגום של המילה פשוט בעברית של כלי הקשה. והוא מביא איתו כל מיני טופים כאלה, הנה, נדגים לך קצת עם הפה, תשמע. כאלה.
כן.
כל מיני כאלה, עושה כאילו צ'קצ'קצ'קצ'קצ'ק, כל מיני פעמוני רוח, תוף מיליאן.
שיהיה גיוון למתופף.
בדיוק, זה שוב גם נועד כדי לנסות לעשות שיהיה טיפה יותר יפה, גיוון בצלילים, זה בגדול. היה לי חתן, מה שרציתי לספר עליו אליה, שהיה לי חתן לפני איזה, אני חושב 12 שנה, משהו כזה, לפני הרבה שנים, שהוא רצה להזמין כלי הקשה, אבל הוא היה בריסקר, והוא לא ידע, הוא התלבט, הוא שאל אותי אם מותר או אסור. אמרתי לו, תראה, חתנים לוקחים את זה, לא בדקתי את הנושא הלכתית. יש כאלה שחושבים שהתקנה הייתה שמותר לקחת כלי נגינה אחד.
כן.
אז הם אומרים, לכן מותר טופים, כי מותר לקחת כלי נגינה אחד. אז הוא אמר לי, אם אני אקח עכשיו כלי הקשה, זה שתי כלים.
שתיים, אבל בעצם זה...
יש פה בעיה. הלך לרב אלישיב ושאל אותו. אז אלישיב אמר לו שהתקנה המקורית הייתה לא לקחת אף כלי נגינה בכלל. בכלל.
גם לא טופים.
בדיוק, רק טופים, הוא אומר, טופים זה לא כלי נגינה. טופים, הוא אמר, זה כלי של קצב. ככה הוא אמר, הוא אמר לו, הוא אמר, והוא אומר, יש כאלה שחושבים שמותר, שהתקנה הייתה כלי אחד, ולכן הם מתירים ולוקחים אורגן, ויש כאלה שחושבים שאסור לקחת, שבגלל שהתקנה הייתה על אף כלי, אז הם לא לוקחים אורגן. הוא אומר, זה לא, התקנה המקורית הייתה לא לקחת אף כלי נגינה. ואז לכן לוקחים טופים, כי זה כלי של קצב, כלומר כלי שאי אפשר לזהות ממנו את הסולמות. את הדורי מיפה סולס, זה הרעיון.
אפשר להביא גם 100 טופים ביחד בעצם.
יפה, בדיוק זה מה, הוא אמר לו ביידיש, הוא אמר לו את המשפט הזה, הוא אומר לי, כן, סנמן, אפילו את סוונציק פויקרס, אתה יכול לקחת אפילו 20 מתופפים.
וואו.
אז אתה יודע, נביא 20 מתופפים, אתה יודע, זה...
כן, כן, בלגן.
אנשים יברחו מה זה, וואי, כמו רעידת אדמה.
אז לכן החלטת לעשות מה?
או, ואז המשכתי עם השנים, ואתה יודע, זה, ואוספנו זמר מפה, ואוספנו זמר משם, וראיתי שעדיין, עדיין אנשים רוצים יותר, רוצים להרגיש כמה שאפשר יותר קרוב לתזמורת. ועוד מעט נרחיב יותר, אבל אז הבנתי שצריך להשקיע פשוט בעניין הווקלי, ככל שהחלק הווקלי יותר מושקע ויותר דומיננטי, החלק הקולי, הזמרי, כן?
כן,
ככה
כן.
זה נשמע פחות טופים.
ומחפה על הכלי הנגינה שלא
נכון,
קיימים.
נכון, ונחפה על הכלי הנגינה שלא נמצאים עכשיו. אז אם אתה סתם תיקח זמרי, מלא זמרי ליווי, זה לא יישמע טוב, כי זה יישמע בלגן. כמו זה יישמע שעוץ, כמו שאנשים צועקים סתם באמצע הרחוב. אז הרעיון היה שצריך לקחת קבוצה של זמרים, לגבש אותם, לאמן אותם, וגם להכשיר אותם לשוני של חתונות בירושלים. יש הבדל גדול בין זמרים ששרים נגיד באולפן, לבין זמרים שצריכים לשיר חי בשטח. זמר באולפן, יש לו את הזמן לעשות חזרות, לתקן את עצמו, להכין את עצמו, כמו שעוד מעט גם תשמעו, שאנחנו מבצעים את זה לייב. וזה דבר מאוד קשה להגיע לרמה מקצועית שנמצאים בחתונות במקום אונליין, ופשוט, אז לכן צריך לעשות חזרות קודם, וגם החלק שלה מנצח. זאת אומרת, זה שאני מביא זמרי ליווי שמתאמנים וזה, זה לא מספיק, צריך, כי יש גם חלק מסוים של אילתור במקום. זאת אומרת, חוץ מהתפקידים שחוזרים עליהם קודם, יש גם סיטואציות, פתאום שיר כזה, פתאום שיר כזה, פתאום שירים שלא תכננו את זה, שלא עשינו עליהם חזרות.
אז החלטת להקים להקה?
נכון, שמה? החלטתי להקים מקהלה, שהיא מותאמת ומיועדת, יהודית, ונותנת את ה... אני בעזרת השם רוצה מאוד, שהיא תיתן את המנה לחתונות בירושלים, שזה יהיה משהו פורץ דרך.
כמה חברי מקהלה יש?
אני בניתי... תראה, אני יכול לקחת 3-4 חברי מקהלה, ואני אכשיר אותם, וזהו. אבל זה יהיה בעיה. אז יהיה רק בחתונה אחת, ואם יש 5 חתונות ביום שרוצים מקהלה, אז מה עשינו? לכן עבדתי, השקעתי בזה המון אנרגיה, לחפש פשוט המון, המון אברכים ממקהלות, שפשוט יהיו, יהיה להם, לכולם יהיה את השאיפה המשותפת הזאת, לקדם את התחום הזה של החתונות בירושלים מבחינה ווקלית, ולהיות מחויבים, אתה יודע, לחזרות ואימונים, וגם לעשות את זה הכי קרוב לתזמורת, לדוגמה, נקודות של פתיח. בתזמורת, התזמורת עושה את הפתיח.
פה אתה לא יכולים כי...
הקלידן עושה, בדיוק.
אתם שרים את הפתיח.
שרים את הפתיח, כן. עוד מעט נעשה כמה שירים ולהדגים את זה.
אז נכנסים לאולפן חזרות ועושים ממש חזרות של עיבודים ופתיחים והכל.
כן, כן, כן. יש כמובן את החלק של העיבודים, שזה באמת... החלק שזה תפקיד של מנצח, כמו שאמרנו שיש לי פה כמה מנצחים מוכשרים מאוד, בראשם נוסי רוטמן, שעוד מעט נרחיב עליו את הדיבור.
תגיד לי, וכמה הרכבים יש לך בעצם?
אפשר להוציא לפחות 3 מקהלות ביום אפשר להוציא.
וואו.
כן, זה משהו באמת רציני.
זאת אומרת, זה 3 מקהלות פלוס מתופף, שבעצם מגיעים ונותנים חייביה חדשה לעולם
יש מתופף אחד בכל אורה ומקהלה אחת בכל אורה.
כן, כן, כן.
אפשר לתת מנה לכמה חתונות.
וזה בעצם חוויה חדשה של עולם החתונות הירושלמיות.
כן, כן. שהשירה היא לא תהיה מבולגנת. הרי מה קורה? כשהזמר שר בירושלים והשני הזמרי ליווי מלווים אותו, הם צריכים לבד לבחור את התפקידים במקום. אז כמובן, זה חבר'ה שיש להם ניסיון ורקע בשירה של מקהלות, אבל עדיין אין מנצח שמדריך אותם, אז עדיין זה יישמע פחות מסודר, קצת פחות מסודר, פחות מדויק.
אבל פה כשהמנצח נמצא עם המקהלה,
זה אמור לשבת
ועם
ממש...
ועם המתופף ביחד, זה כאילו נשמע הרכב אחד.
נכון, כי אני גם, תראה, זה מה שאני הבנתי, זה מה שאחד הדברים שאני עושה בשנה האחרונה, בכל האירועים מקהלה שהוצאתי, הוצאנו כבר ברוך השם הרבה אירועים מקהלה, כמו שמעת לך, כל הבדיקות שעשינו והכל כדי להגיע לשילוב ולנוסחה מנצחת, אז זה עובד ככה, החברים הקהלה מקבלים אוזניות, וגם המתופף מקבל אוזניות. מדהים. ואז המתופף וחברי המקהלה שומעים את המנצח באוזניות, והמנצח מדריך אותם ונותן להם כל הזמן את התפקידים.
ממש כמו תזמורת.
כן, והמתופף גם מתופף אחרת בגלל זה. הוא לא מתופף סתם מה שבא לו.
הוא חלק מהמקהלה.
נכון מאוד, הוא מתאים את הטיפוף שלו לפי התפקידים שהמנצח נותן לו.
פשוט מצאתם... פרצה חוקית הלכתית כשרה.
נכון, נכון, נכון.
איך להכשיר ולתת לחתונות הירושלמיות להיות נורמליות.
אנחנו רוצים, בעזרת השם.
כי החתונות היו פשוט מכורח ההלכה
והמנהג. אני עובד בזה, אני לא יכול להגיד את זה.
מדקות לפעמים.
זה מנחם, אתה אמרת.
הפוך. אני אומר את זה עכשיו כדי שתוכל לשדרג את השדרגת את זה. רבותיי, מוטי הכט, השריף של עולם החתונות הירושלמיות כמובן. בוא נשמע את הפתיח שעשיתם לנו אחרי הפרסומות.